אני בטוח שגם משרד הפנים, יחד עם הרשויות המקומיות, ישקלו את הנושא הזה בכובד ראש. אנחנו לא יכולים להיות כאן חלוצים, מהסיבה הפשוטה שכל מקרה ראו לגופו. יכול להיות למשל, בנוגע להקצבת כהונות בראשי ערים או בראשי ממשלות במדינות אחרות. אפשר לראות איזשהו נשיא מצוין, שהמדינה הייתה רוצה שהוא ימשיך, אבל חקקו חוק ואין בלתו. או אותו דבר לגבי ראשי ערים. אז כל מקרה הוא באמת לגופו. ואם ניקח גם את צורת המנכ"לים אצלנו למקומות אחרים, יש מנכ"לים שהם צברו ניסיון, והניסיון הזה דווקא עומד לרשות הארגון, והם מצוינים והם טובים, ויש מנכ"לים פחות. כל מקרה צריך לדון לגופו. כשעושים דיון פילוסופי עקרוני, אז תוחמים גבולות, ואז הולכים לחקיקה, ולא משנה גם אם המנכ"ל הוא מצוין, מגבילים את הכהונה שלו. אני חושב שזה כבד מדי ורציני מדי, מכדי שניקח על עצמנו את האחריות להיות חלוצים במדינת ישראל, ואנחנו יודעים להיות חלוצים, יודעים להיות הראשונים המובילים בנושא הזה. הייתי קצת נזהר. מהסיבה הפשוטה שאנחנו עלולים להפסיד מנכ"לים טובים, שרק בגלל היוזמה הזאת שלנו אנחנו נאלץ להחליף אותם. אז בוא נשאיר את זה. אתם רוצים להצביע, נצביע, אבל זה באמת כל כך רציני שזה לא המקום לקבל החלטה כזאת, ולא ברגע הזה בוודאי.
אם תוכל להגיד לי, אז למה בתקנון יובלים הכנסנו את זה? תשאל את מי שכתב את התקנון, הוא יושב לידך. תשאל אותו.
זה בא לידי המדינה.
תשאל
את מי שיושב לידך.
למה לא תיקנת את התקנון?
התקנון של חברת יובלים.
האמת שאין אותו אותנו, אני לא אגר. דרך אגב, אני לא אגר.
אני יושב ממולו, מי זה יושב מולו? אני כתבתי את התקנון?
כן, מי הקים את התאגיד? אני?
לא יודע.
זה כל
במופיע, אולי הגזבר, אולי המנכ״ל,
לא משנה, אני אומר,
רגע, אבל אני אומר
בכל תקנוני, אני מניח שראש עיר בזמן הקמת תאגיד בפעם הראשונה, בוודאי שהיו מי שעירב אותו באיך יראה התקנון. אם אני הייתי ראש עיר, בוודאי שהייתי מעורב.
חבר של רשות המים.
אם ויתרת, אז
רשות המים באה ו...
לא משנה, אלי, אני נחשפתי בעקבות הבקשה שלך, נחשפתי בפעם הראשונה לתקנון הזה, ואני אומר לך שאנחנו נתקן אותו.
זה לא נכתב על ידי המדינה. ההנחיות של
רשות המים. כמובן.
אני מאוד.
כמובן.
זהו בדיוק.
אגב, גבי, אם אנחנו מדברים על ראש עיר שיבדוק הסכם, זה כאגב לא התשובה שלי, אבל אני...
לא הסכם, תקנון.
תקנון, כמו שאתה זכור לך, במפעל הפיס, עם הסיפור של האנדלוסית, עם הסיפור של מפעל הפיס של המשכן, סליחה, האנדלוסית, המשכן לאומנויות, גם שם ראש העיר לא יכול להיות ערני לכל התקנון, והתקנון חזר שוב פעם למשרד הפנים. גם ראש העיר לא בדק.
לא, את דברת,
אלן,
אני יודע בדיוק, אני הייתי פה.
ראש עיר לא
מה שראש העיר לא יכול להיות בדקויות, זה כל מיני הסכמים כאלה. פה מדובר על נושא של מנכ״ל, ברור לך.
יפה דיברת, יפה דיברת, כל הכבוד.
אני חושב,
תעזור על זה בכל אנשים.
כשמדובר בלשים בתקנון מתי יפוטר מנכ״ל, ברור לך שזה לא עניין של פקיד כזה או אחר שיחליט את זה, נכון?
קבי, היו דברים במשכן לאומנויות הבמה, שגם שם ראש העיר, אם הוא היה מעורב, אולי לא היה מאשר, עובדה שהוא הזמין אותנו לחדר שלו ואמר, בואו נראה איך אנחנו מסדירים את זה.
טוב.
אבל לגופו של עניין, אני אומרת שאנחנו כנבחרי ציבור, ובכלל כעירייה ורשות, אנחנו צריכים לבחון כל תפקיד. זה לא מדובר רק במנכלים, זה לא רק בפקידות הקטנה, אלא מאלה ועטף. כאן זה המחויבות שלנו, זה כספי ציבור. אנחנו צריכים להיות ערניים לכל אחד, איך הוא מתפקד ואיזה תוצאות הוא מביא ומה המדידה שלו. זה התפקיד שלנו, אני לא רואה בזה...
לכל חברה כזה שיש דירקטוריון והם בקיאים יותר טוב מאיתנו, ואם צריך להדיח אותו, שידיחו אותו.
טוב, אלי.
גם אם מנכ״ל, והוא יהיה המנכ״ל הכי טוב שבעולם, עדיין מבחינה הזאת אין אדם שאין לו תחליף. בתי הדברות מלאים באנשים שחשבו שלהם תחליף.
איזה שאלה?
מבחינה הזאת אני חושב שהאשדוד מלאה באנשים מוכשרים שיכולים למלא את התפקידים האלה. הנושא הזה שאנחנו מדברים על שמונה שנים זה תקופה ארוכה מאוד. אני חושב שעדיין ראוי בתוך המסגרת הזאת של התחדשות עיר, של הכנסת כוחות צעירים לתוך המסגרת הזאת, של ראייה חדשה, של תפיסות חדשות. גם אם המנכ״ל היה מעולה ומצוין, אז כן צריך לעשות את זה. מישהו פעם אמר לי, כבוד ראש העיר בעבר, באיזושהי קונסטלציה אחרת, שאמר לי שצריך לרענן צריך לרענן את הכוחות, מכיוון שחשוב לשנות, והחברות מחליטות לרענן את הבעלי מקצוע, מכיוון שזה מאוד מאוד חשוב שזה לא יהיה, ולא משנה מה טיב מקצועו ומה טיב איכותו. אני חושב שגם פה זה אותו דבר, ואני חושב שמן הראוי, כן לעמוד על כך, שלקבוע זמנים, אפשר מבחינתי לבוא להגיד שיהיה תקופות, תקופות קדנציה, ובכל תקופת קדנציה ייבחן, הדירקטוריון עדיין יהיה סוברן לקבל החלטה, אפשר להגיד את זה בקדנציה אחת, קדנציה שנייה, ואם הוא כל כך מעולה, קדנציה שלישית, אבל אם אנחנו מגדירים את זה ומתחמים את זה בזמנים, יש איזושהי תפיסה שלפחות הדירקטוריון דן באיזושהי תקופה מסוימת על עבודתו.
ברור, אנחנו צריכים, אנחנו כנראה לא נצליח לגשר על הפערים בינינו. אתה רוצה שנצביע? אלי, אתה רוצה שתהיה הצבעה?
כן, אני אמרתי.
אוקיי, מי בעד הצעת החלטה של אלי לפטר מנכ״ל כל 8 שנים? זה מה שהוא אומר.
אני חוזר ואומר, אמרתי שכהונת מנכ״ל תהיה ל4 שנים. הדירקטוריון הוסמך להאריך את זה ל4 שנים נוספות.
יפה, הוא עוד יותר מקצר מזה, אומר 4, הדירקטוריון יאריך בעוד 4, ואחרי 8 הולך הביתה. אוקיי, מי בעד הצעת החלטה של אלי ירים את ידו? מי נגד? ברור שירד. אוקיי. מישהו נמנע? לא. 2 נגד? הלאה, אבינועם, נגד, בעד? נמנע. אלי, נגד. אלן, בצד? נמנעת. אלן, נמנעת. לובה? נגד. אמסילי? חיים? נגד. גרשוב? נגד. צבי? נמנע. יישר כוח. דאבי? בעד. קיל, בעד. רב ליברמן, בעד. בוריס? בעד. בעד, בעד, צחי, בעד. סליחה. ברור. נגד. בעד ההצעה, הצד שלנו. ברור, חבר'ה, ברור. נמנע. אוקיי, אז יש לנו אחד נגד, כמה נמנעים. יופי, תודה רבה. אנחנו בהצעה לסדר מספר 2, תקצוב החברה הארצית למתנסים בפעילות מקומית, דיון על פי בקשת דוקטור אלי נחמני. בבקשה.
הנושא הזה, אני העליתי את ההצעה הזאת לפני כחודשיים, הבעיה שלוקח קצת זמן עד שההצעות מגיעות. מה שאז בישיבה הקודמת נאמר שהחברה, שיש איזשהו דו-שיח במסע ומתן בנושא של החברה הארצית למתנסים לעיריית אשדוד, בנושא של חזרתה למסגרת באשדוד. אני העליתי את זה כהצעה לסדר אז, ודיברנו שקודם הכניסתו של ראש העיר, ראש העירייה לחברה למתנסים, העירייה פעלה בשיתוף פעולה והעבירה סדר גודל של כ-4 מיליון שקל בשנה. עקב סכסוכי כבוד החליטה העירייה להפסיק את הקשר מול החברה הארצית למתנסים, ובגין כך הפסדנו כ-4 מיליון שקל, ואנחנו מדברים על 7 שנים כ-28 מיליון שקל. התקצוב של החברה הארצית גורם נזק כספי בגלל סכסוכים אישיים של גורם כזה או אחר, וזה לא ראוי. אנחנו מציעים, אני מציע מבחינה הזאת, לחדש לאלתר את שיתוף הפעולה מול החברה הארצית למתנסים ולהשבת התקצוב המגיע לחברה העירונית למתנסים במזומן ובמימון מנהלי מתנסים ובמימון פעולות נוספות של כ-4 מיליון שקל בשנה.
אנחנו עכשיו נצרף את הנושא כנושא מספר 13 בסדר היום. אוקיי. אוקיי, אנחנו נדון בזה עכשיו. בבקשה.
קודם כל, למען האמת ההיסטורית, כדאי להעיר שהתהליך הזה של הניתוק לא התחיל בקדנציה של כבוד ראש העיר היה נוכחי, אלא התחיל הרבה לפני כן. אני דווקא רואה את הנזק הגדול יותר, ואני באמת מאוד מקפיד על ההוצאה הציבורית, ואני כל הזמן ער לנושא הזה, אבל אני חושב שהניתוק של החברה העירונית למרכזים קהילתיים, מהחברה למתנסים, הניתוק הזה גורם לנזק בלתי אדיר, בלתי רגיל, סליחה, מבחינת תוכניות, מבחינת חידושים, מבחינת השתלמויות, מבחינת השפעות, מבחינת עדכונים. במובן הזה, אני אומר את זה לא באמת כדי לפגוע באף אחד, אבל המרכזים הקהילתיים, המתנסים שלנו היום כמות שהם, כמעט ואין קשר בינם לבין הרעיון שעומד בחובו של המתנס. הם סתו כברת דרך ניכרת מהמסלול הנכון, והיום אפשר לראות את המרכזים הקהילתיים כמנותקים לחלוטין, וזה משפיע מבחינת תכנים, מבחינת תוכניות וכדומה. דווקא בגלל המבנה המיוחד של העיר אשדוד, שהיא בנויה רובעים רובעים, חשוב ביותר לחדש את הקשר הזה, כדי שהתורה שיוצאת מהמרכז, החברה למתנסים, תגיע לאחרון התושבים בכל רובע ורובע באשדוד. ואני חושב, אדוני ראש העירייה, שזאת דווקא צריכה להיות היוזמה שלך, לחדש את הקשר, לפגוש את מנכ"ל החברה למתנסים, על מנת לחדש ימים כקדם, ולראות איך אנחנו מחדשים את הקשר הזה, גם מבחינת מה שחברי אלי אמר, מימון של משרות של מנהלי מתנסים. בעבר הרחוק, כשאני הייתי הממונה על המתנסים, היה לנו מימון של 5 מנהלי מתנסים מהחברה למתנסים, 5 מנהלים. ואחר כך זה הצטמצם ל4, וזה נשאר הרבה מאוד זמן 4 מנהלים. אבל כאמור, הבעיה הכספית היא משנית, הבעיה הראשונית והחשובה והמהותית והעיקרית זה התכנים. תודה.
אני חושבת שכבר נתתם לנו תשובה על זה, אני רק רוצה שתחזקו את זה, אם זה השתנה מאז. בסך הכל התחלתי תהליך כממונה יחד איתך, ואני מבינה שהתהליך ממשיך. נכון ששוחחתי היום עם החברה למתנסים הארצית לראות מה קורה, כדי לראות אם אכן התהליך ממשיך. הם אומרים שאכן הוא ממשיך, הם צריכים קצת מסמכים, שזה קצת מתעכב עם הנתונים, אז אני מאוד אשמח שבאותה הזדמנות שאנחנו מדברים כאן, אז כן שתיתנו לכם כמה שיותר את הנתונים כדי שהתהליך יתקדם. אבל הם כן אומרים שממשיכים.
אתם כולכם מציעים הצעה טובה, אנחנו מטפלים בה. נפגשתי מספר פעמים עם היושב ראש ועם המנכ״ל והצוות שלו. הקמנו צוות עבודה משותף שמצד העירייה מובילה דינה יחד עם אורן טוויל, ישבו מספר ישיבות. הם עכשיו, כמו שאת מספרת לנו הלן, נמצאים בהמתנה למסמכים שלנו. דינה אומרת לי עכשיו שהכל כבר מוכן, אמורים להיפגש בקרוב. הם באו אגב ממש בהצעה מצומצמת של לתת לנו 2 מנהלים ואיזשהו סיוע כזה או אחר בתוכנות ותפעול. אני זה שביקשתי מהם, אמרתי, או שאתם נכנסים בכל המערכת או שעדיף שלא. ואז הם היו מאוד מופתעים. והלכנו על כל המהלך. אנחנו מוכנים, אני יודעת גם שאנחנו מוכנים להביא להם את כל 12 המתנסים לניהול שלהם, עם דירקטוריון חדש, עם מנהלה חדשה, עם כל הבחינות. אני מסכים איתכם שהקשר עם החברה למתנסים הוא מכפלת כוח בלתי רגילה לאופי הפעילות הקהילתית שאנחנו חותרים אליה. ללא ספק, מוסכים מזה. בזמנו, אגב, התנתקנו, וצבי ואני היינו שותפים לעמדה הזאת, מסיבות פוליטיות. הם עשו יותר מדי פוליטיקה, הם עשו אז. הנהלה הנוכחית היא א-פוליטית לחלוטין, עם מבנה ארגוני חדש, עם תפיסת עולם אחרת, ולכן שמחנו לחזור ולהתחבר אליהם מחדש. אני מקווה שהמהלך יצליח. מבחינתנו זה באמת יהיה סוג של מהפכה ושינוי בכל הפעילות של המרכזים הקהילתיים.
עוד בשורה טובה.
יופי, תודה. אנחנו בהצעה לסדר מספר 3. שיקום השוק העירוני ברובע ב' דיון אותי בקשת עורך דין נעים שומר, בבקשה.
אוקיי, אני בטוח שמרביתכם, מרבית החברים, חברי המועצה והפקידות הבחירה, מכירה היטב את השוק במרכז מסחרי רובע ב'. אני אישית פוקד את השוק הזה לפחות אחת לשבוע כשאני קונה ירקות ופירות. והשוק הזה הוא שוק ישן, נושן, עתיק. הרמת התחזוקה היא ירודה ביותר, ולמיטב ידיעתי ולמיטב זיכרוני, אני מקווה שאני איני טועה, השוק הזה מעולם לא זכה לאיזשהו שיפוץ, לא איזושהי פעולה כדי שרמת התחזוקה תתוקן ותעמוד בסטנדרטים יותר גבוהים. אני סבור שזה הזמן וזה המקום, וזה בהחלט משתלב עם חזון ראש העירייה, וגם עם התוכנית הזאת לשקם את הרובעים הישנים, הוותיקים, סליחה, רובעים א', ב' וכדומה, זה בהחלט משתלב. צריך לבנות תוכנית כדי לשקם את השוק הזה, את התוכנית הזאת. לתוכנית הזאת צריכים להיות שותפים בנוסף לעירייה גם ארגון הסוחרים ובעלי הדוכנים שם בשוק, ולדעתי אם סוגרים את השוק לפרק זמן קצר אפשר לעשות שיפוץ כולל מקיף, דבר שיתרום הרבה מאוד לתושבים, לסוחרים ולעיר. תודה.
אפשר? כן, בבקשה.
אנחנו בעבר כן עשינו שיפוצים קטנים, אבל זה כבר היסטוריה. זה השוק הראשון באשדוד, למי שלא יודע. הייתה הצעה להקים את השוק מחדש, להרוס ולהקים מחדש, או לבנות בינוי, פינוי, אני מציע בכלל להעביר את זה לוועדת בניינרים. גם זה לא צלח, אנחנו הצענו 64 דירות למעלה וזה לא צלח, כנראה שצריך להציע 120 או 180 להפוך את זה לכלכלי. ואז חפה יכולה לקחת את זה על עצמה. זאת אומרת, מה שאנחנו הצענו, מה שיצא במכרז, לא היה כלכלי. לכן אני מציע להעביר את זה לוועדת בניינרים או לחפה, לבדוק עוד פעם כיצד הופכים את זה לכלכלי ולצאת לדרך.
אני רוצה לומר, צבי, מדובר בשטח בבעלות פרטית. בין החלופות של פינוי בינוי, השוק בית הוא שטח פרטי, מה לעשות? בין החלופות של פינוי בינוי לבין שיפוץ ושיקום, הבעלים של השוק בחרו בשיקום ושיפוץ, ותכף שלמה יתאר לכם את כל התהליך שעברנו יחד עם הבעלים של השוק בבית.
תראו, יש שם בעיות חנייה חמורות מאוד, ושיקום זה לא יספיק. אתה לא יכול לקחת מדבר כזה, אם אתה לא הורז אותו ולא בונה אותו מחדש, זה שוק בין 50 שנה. לכן אמרתי, אנחנו הולכים על בינוי, פינוי, בינוי. אפשר במגרש השכן. וזה לא שטח פרטי, זה חבר'ה, זה אנחנו שיקמנו אותם, חלק מהם מכרנו, זה משרד השיקון בנה. זה לא... בבקשה? בסדר גמור.
אולי נשמע קודם את שלמה.
אני רוצה להתייחס לפני זה. אני חושב שהבעיה שהוא מולד פה היא בעיה קצת יותר רחבה, ואני רוצה להסתכל, לתת את התמונה בראייה כללית בעיר הזאת. לא מדובר רק על השוק בבית, אנחנו רואים את זה במרכזים הישנים, אנחנו רואים את זה במתחמים, בבתים, שאנשים לא מצליחים לתחזק את המקום הזה. אני מציע מהבחינה הזאת שיש מקום לבחון פה חקיקת חוק עזר שתבוא ותכניס איזושהי אחריות שהעירייה במקום שאתה יגיד יש חוק עזר, אין, החוק העזר הזה, אני, אם תיתן לי להשלים, אני יודע שיש בנושא הזה של חוק עזר, בנושא של חזיתות בניינים, זה לא אותו דבר, לא, על זה, לא, לא זאת כוונתי. כוונתי בצורה הזאת שאם אנחנו באים ואנחנו רואים איזשהו מתחם או איזשהו מבנה, אנחנו הולכים לבנות מפלצות של מתחמים של בעדים שלא יסתדרו, יהיו שם הרבה בעיות, אנחנו רואים את זה בערים אחרות. הנקודה הזאת שהעירייה צריכה לקחת פה איזושהי סמכות, איזושהי סמכות שהיא באה ותיכנס במקום אותם ותחייב ותגבה את אותם כספים בשביל לבצע את הפעולות האלה במקומות שיש מחדלים, שיש עצירות. הרי איפה, מה הבעיה שלנו פה? הבעיה שלנו פה,
אבל אני רוצה רק לחסוך לך, אם הייתם שואלים מה אנחנו עושים, היית מלמד, היית למד שאתה מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו עושים הרבה יותר ממה שאתה אומר, ואני כל פעם נמצא במקום שאתם כאילו מתפרצים לדלת פתוחה, רק תנו לנו להגיד מה אנחנו עושים, ואם אחר כך יהיו לך עוד עצות, אז בוודאי נשמח לשמוע אותן.
לכן הצעתי שאולי קודם נשמע את שלמה.
טוב, ערב טוב. הסוחרים בזמנו פנו לראש העיר בבקשה לשפר, לפעול ולשפר את המצב בשוק. ראש העיר מצידו זימן אותם למספר פגישות בידיים פתוחות ובנפש חפצה, באמת לקידום שיפור התשתיות שם. מה שחשוב לציין, השטח הוא בהגדרה של מבנה משותף פרטי, הוא לא שוק עירוני. בשוק יש 63 חנויות ו-45 בעלי חנויות. זאת אומרת, יש חלק מהאנשים שיש להם מספר חנויות בתוך השוק. במפגשים האלה עם ראש העיר התנהל מסע ומתן עם הסוחרים על שתי חלופות, תוך זה שהצענו להם פעם אחת פינוי-בינוי, פעם שנייה על הקטע של שיפוץ ושיקום מקומי בהתאם לדרישות ובתאום יחד איתם. וצריך לציין שהסוחרים בחרו ללכת על החלופה השנייה של שיפוץ ושיקום מקומי, ואז התחיל מסע ומתן ארוך ומייגע, תחת תפיסת העולם שהסוחרים ציפו שיבואו ויעשו להם את הכל, ואני חוזר, זה הגדרה של מבנה משותף פרטי. הצענו שקל תמורת שקל, ובסוף, לאחר כל הסיכומים ולכל הדברים, הגענו כבר גם למצב של שליש, שני שליש. זאת אומרת, הם שליש. בחלוקה של הדברים האלה, בסופו של דבר, כל סוחר היה צריך לשלם 7,000 שקל בפריסה של 10 תשלומים. זאת אומרת, 700 שקל לחודש. בתמורה לזה, הם יבנו יחד עם מתכנן שאנחנו עמדנו אותו ועשינו איתו יחד את תחולת השיפוץ, שכללה טיפול בגג, מעברים, יצירת אחידות של חזות החנויות, טיפול בתאורה, חזות חיצונית, מדרכות, דרכי גישה, הכל הציעו לעשות שמה יחד איתם. יתרה מזאת, התוכנית שבנינו איתם ועם המתכנן עברה גם דרך זה איך לא משביטים את השוק ולא סוגרים אותו, אלא גם את עיתוי הזמנים כדי שזה לא ייפול בחגים ולא יפגע בעבודה בתוך הדברים האלה. והכל הסכמנו, ומפה יצאנו מההלכה למעשה. העירייה העמידה, במקרה יושב פה את ארי, ראש מנהלת הרובע, כפרויקטור מוביל ואיש הקשר מול הסוחרים, ואז נדרשו לעשות כמה פעולות שהעירייה לא יכולה לעשות אותן, וזה בחירת ועד. הגענו לקטע של בחירת הוועד, ההליך שנתקל בקושי רב. דחפנו מכל מקום והעירייה נרתמה, אמרנו אנחנו מעמידים לכם מקום, אנחנו נעזור לכם בלאסוף את האנשים, בלרכז את הסוחרים, מקום לארגון והתוועדות. בסוף בסוף הצלחנו, לאחר מאמץ רב, נבחר ועד. השלב השני שצריך לעשות זה קביעת מפגש והצעת הפרויקט לסוחרים, שיסכימו כל אחד בסוף לשלם את הדברים האלה בתוך עצמם. ניסינו ועמדנו גם זה את התשתית שבו אפשר יהיה לכנס אותם, הבאנו את המתכנן, הבאנו מה זה אמור להיות, איך זה אמור להיות, כדי להגיע לקרוב ל-80% מהאנשים שבואו לראות רק במה מדובר, נדרשנו לשלושה מפגשים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נו, מפה כבר יצאנו כבר להלכה למעשה, היה כבר תכנון, ואז נתחלנו לתהליכי הגבייה, הכנסנו לתהליכי הגבייה כמוסכם על הוועד, כמוסכם על הכל. הלכנו אפילו למצב כזה שלא יבואו לעירייה לשלם את זה, אלא הבאנו את הגובה לשוק. העמדנו את הגובה 4 פעמים בשוק ובמנהלת הרוב שיבואו לשלם אצלו. הוא בא אליהם כבר. דחפנו ודחפנו, קבענו תאריך יחד עם הוועד. קבענו תאריך, הם לא הגענו. קבענו עוד תאריך, נתנו עוד הערכה ועוד הערכה. בהערכה השלישית, שכבר די, כבר לא היה לאן ללכת, מבין 63 החנויות, רק 21 הסכימו לשלם, אפילו לא חצי מהכמות שישנה שם, ובחלקם היחסי גם של שליש, הם פשוט אי אפשר עם 21 להתקדם או לעשות איזשהו מהלך או משהו. ופה הבאנו עוד הפעם את הוועד, אמרנו לוועד, מה אתה צריך מאיתנו? הוועד אמר את המילים הכי פשוטות: אנחנו נכשלנו, אתם בסדר, אין לנו מה לעשות, אנחנו לא מסוגלים להתארגן, נכשלנו בחלקים האלה. הרעיון הוא כל הזמן שחשנו שם זה שמצפים, תבואו, תעשו לנו, תסדרו לנו, תכינו לנו, ואנחנו גם נגיד את המה, אתם רק תעשו את הדברים האלה בתוך עצמם. אני חושב שבחלק הזה מבחינתנו ניסינו לעשות את הכל, גם להניע את התהליך עוד פעם מחדש, וזה לא התקדם. בסוף צריך לטנגו 2, אנחנו לא יכולים לרקוד עם עצמנו שם. אני מציע או אני ממליץ, לא יודע מה, לבחון, לנסות אולי עוד פעם את התהליך הזה, ויכול להיות שאולי כן נרים את זה יחד איתם, אבל צריך אותם לעניין הזה. תודה.
אפשר, זה בדיוק מה שאני כיוונתי אליו. אנחנו מבחינתנו הגופים לא מצליחים להתארגן. אנחנו מבחינת הדברים האלה צריכים באיזשהו מקום להשתמש בכלי האכיפה. מבחינה הזאת שאנחנו, אם אנחנו נכנסים, אם החליטה הרשות לבצע איזשהו שיפוץ מסוים, שתבצע את השיפוץ, אחרי זה תבצע אכיפת גבייה במסגרת של האכיפה, שהיא יכולה לעשות את זה. ואם יחקק חוק עזר בנושא, אני חושב שזאת תהיה הדרך. אם לא, אז אנחנו נמשיך לקבל את השוק בית, שאף אחד שהוא כל כך נחשב, שהוא כל כך מוזנח, וזה לא רק שוק בית. אני אקח אותך, תיקח את מרכז טלט, תיקח את בב, תיקח כל מקום, הרי אנחנו נכשלים. בוא נמצא פתרונות לכך, והפתרון לכך הוא צריך להיות אכיפה, והאכיפה היא דרך הרשות. הרשות צריכה לבצע פעולה, צריכה לחוקק חוק עזר בנושא הזה, שתיקח את הסמכות באיפה, במקום שהכוח השוק לא עובד, שתיקח את הסמכות הזאת, תבצע אותו ותאכוף את הגבייה, שהעירייה לא תשלם, אבל את החלק שהתושב צריך לשלם, הוא יצטרך לשלם לפי אגרה או לפי איזשהו חיוב מכוח חוק עזר.
אם אפשר לומר...
אפשר?
רק דקה.
אם אפשר...
אילן, שנייה.
אפשר?
אם אפשר להוסיף פה, הרי מתי שבונים כבישים, מתי שהם מוכרים את החנויות או מתי שהם מוכרים את המפעלים, מחייבים אותם. יש את זה, אני חושב שבאזור תעשייה הצפונית ובאזור תעשייה. למה אי אפשר לעשות כזה דבר? לשפט ואת החוב הזה להפעיל עליהם. כמו שעושים את זה באזור תעשייה, ברחוב העבודה עשו את זה, בנו כבישים במקומות פרטיים, רק דקה, בכוח סמכות, נכון? אז למה אי אפשר להפעיל את זה גם שם? יש לנו...
אני קצת חושב שיש פה איזושהי סחפות בנושא של פגיעה קניינית. העירייה מתוקף חוקי העזר והסמכות שלה מסוגלת לטפל במפגעים, מסוגלת לטפל במבנים מסוכנים, מסוגלת לטפל בחזיתות בתים, יודעת לטפל במפגעי תברואה. אני לא חושב שאפשר להיכנס לעניינים קנייניים של ממש באכיפה, בכוח. שם העירייה נותנת תמריצים, תמריץ של יותר מאשר ארגון, שני שליש עירייה, שליש הבעלים הפרטי של הנכס. אני לא חושב שאפשר לבקש מהעירייה יותר לבוא לקראת הבעלים. אגב, בשוק וב אנחנו מריצים תהליך דומה. הפעם התהליך בשוק וב הוא לא שיפוץ ושיקום, הוא באמת ברמה של פינוי, שילוב של פינוי בינוי, תמ"א 38 ומיצוי זכויות בנייה תוך כדי שיפוץ של כל המערך. גם שם אנחנו הובלנו, ואנחנו היום אנחנו תקועים עם הסכמת הבעלים. מסתבר שהסכמת הבעלים, גם בפרויקטים של פינוי בינוי, גם תמ"א 38, זו הצומת המרכזית. והסכמת בעלים, אם מדובר בבעלים הסרבן, בדייר הסרבן, יש אחד כזה, שניים כאלה, נו זה בסדר, אבל אם מתוך 64 רק 21 שילמו, אז אתה יודע מה, אני לא יודע איך להגיד לך שזה באמת מספיק צידוק להיכנס בכוח בכזו סיטואציה, אני לא חושב.
אפשר? מה שאני רוצה להגיד...
מי?
אפשר גבי?
מי?
אפשר? אוקיי. קודם כל אני מאוד שמח לקבל את האינפורמציה. האינפורמציה שקיבלנו היא לא משמחת, אבל באמת לא הייתי מודע לאינפורמציה הזאת. זה מאוד חשוב. אבל מאחר ויש את ההסכמה של ועד הסוחרים שם לכל התהליך הזה, ומאחר ומדובר בסופו של דבר משהו כמו 40 סוחרים שבעצם לא שילמו את הסכום הזה, 4 כפול 7,000 שקל, אנחנו מדברים על פחות מ-500,000 שקל, 300,000 שקל, בערך 400,000 שקל.
אני חושב שהאינטרס הציבורי והשירות לתושב יכולים כן לגרום לכך שהעירייה בשלב ראשון, בהסתמך על ההסכמה של הוועד, לשאת בהוצאה הזאת ואחר כך לעשות פעולות גבייה בהסתמך על הסכמת הוועד. אני חושב שמאחר והלכנו כברת דרך ארוכה, ואני שומע שנעשו מאמצים אדירים, בשלב ראשון להמשיך את המאמצים האלה, ואם זה לא ילך, כן ללכת על התהליך הזה, ולגבות אחר כך לנקוט בהליכי גבייה נגד אותם אלה שלא שילמו את זה. מבחינת ההצעה שלי, לאור האינפורמציה שאני קיבלתי, אני רוצה לנסח אותה מחדש ולומר שאני מחזק את ידיהם של הגורמים הרלוונטיים ומברך אותם על הפעולה שנעשתה, אבל להמשיך בפעולה הזאת עד למיצוי ועד לביצוע השיקום, שיקום השוק. תודה.
קודם כל, אגב, נעים, ב-6/7/2011 הנושא הזה לסדר יום והוחלט על שיפוץ. אנחנו מדברים מ-2011, אילן, שנלקחה החלטה לשפץ. אנחנו מדברים על הרבה שנים שהתהליך עדיין תקוע. הייתם יכולים להביא את זה אלינו, לראות איך אנחנו באמת יכולים לפתור את הבעיה ולקחת החלטות פה, כי זה מ-2011. חשוב להגיד שגם אני מבינה שנפתח תבר לטובת העניין, לטובת שיפוט מרכזים, ואפילו בררתי את מספר התבר, זה 4597. זה אומר שאכן יש לנו כסף שעומד לטובת הנושא. אכן ביצעתם את החלטות המועצה כן להתחיל תהליך. שוחחתי עם ועד הסוחרים, כי הרי אז הובלתי את המאבק, שוחחתי עם ועד הסוחרים. אכן, שלמה, הוא מפרגן לכם בצורה בלתי רגילה, ואומר שאכן עשיתם את כל המאמצים לבוא ולגבות. אבל ישנם סוחרים שהמבוגרים, אין להם יכולת כלכלית לממן את ה-8,000 שקלים האלה. אתה אומר 7,000, אומרים 8,000, לא משנה. אין להם את היכולת הכלכלית. ישנם שם חנויות שנמצאים אצל סוחרים. אני כן חושבת שיש לנו כסף בתבר, כן לעשות את התהליך, לקחת החלטה פה, למצוא דרך היועץ המשפטי, באיזה דרך משפטית כן להשתמש עם התבר לטובת שיפוץ. החיים שם זוהמה, אין להם שירותים, הכל שבור, ריח, אי אפשר להתקרב לשם פשוט, אי אפשר, זה נראה לא טוב, זה לא מייצג את העיר שלנו, זה לא חשוב לי אם סוחר אחד משלם או לא. זה התושבים שלנו שמקטקטים את רגליהם בזוהמה שם. המים תמיד עומדים. ממש. פשוט לא נעים להיות שם. אני אומרת שכן, למצוא את הדרך הנכונה, לקחת את הכספים האלה, כי התושבים שם, שאר הסוחרים, לא יכולים להרשות לעצמם לשלם. הם עשו את כל המאמצים עבד, והם אומרים להם, ימשיכו לעשות את המאמצים. אבל אין יכולת. אנחנו שם תקועים. אנחנו חייבים למצוא באמת פתרון. אי אפשר דרך הסוחרים למצוא את הכסף שם. פשוט אי אפשר, הם במצב קשה. חייבים למצוא דרך.
אילן, אילן. אילן.
אילן.
מה זה אי אפשר?
שהעירייה לוקחת לה בהרבה מאוד מקומות סמכויות שבאמת אף אחד לא נתן לה. אם היינו הולכים ליועץ המשפטי ואומרים, תגיד לי יועץ המשפטי, אנחנו מותר לנו בשטח פרטי להשקיע 66% למול הגורם הפרטי שישקיע רק 30%, אני לא בטוח איזו חוות דעת אנחנו נקבל מהיועץ המשפטי שלנו. לא שאלנו אותו. אמרנו נאמץ מודלים של שיקום שכונות, נאמץ מודלים של המדינה בכל מיני מקומות קשים מבחינת פיתוח ומבחינת תחזוקה, נאמץ את המודלים, נאמץ את העקרונות, ונלך עם זה, כי מבחינה ציבורית אנחנו מאמינים שזה נכון. הדרישה ללכת אל השלב של האכיפה יחייב אותנו לחזור לשאלת הבסיס. האם בכלל מותר לנו לעשות את מה שאנחנו עושים?